אני מתחיל זום, זה לא לראות על הדרך. טוב, שלום לכולם. בשם אולי יהיה השיעור האחרון בזום שלי, כי אולי, אני מבין שאולי שבוע הבא אנחנו חוזרים, בעזרת השם, יש דיבור כזה. אז מחכים להיפגש. טוב, בואו נדבר על פרשת נוח, והנושא שלנו יהיה בעלי החיים, החיות. לאחר שנוח יוצא מהטבעה, הקדוש ברוך הוא מתיר לנוח ולצאצאיו, שזה אנחנו, לאכול בשר. כפי שנאמר בפסוקים אחרי היציאה מהטבעה, כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. זה מי ש... מי שמחפש מקור, זה פרק ט' פסוק ג'. כל רמס אשר הוא חי, לכם יהיה לאוכלה. כירק עשב נתתי לכם את כל. כלומר, כירק עשב, עד עכשיו מאכלו של האדם היה ירק עשב, שהרי בימי הבריאה נאמר לאדם הראשון, אני קורא בראשית פרק א', כתוב, ואומר אלוהים, הנה נתתי לכם את כל העשב זורע זרע, ואת כל העץ אשר בו פרי עץ, לכם יהיה לאוכלה. כלומר, מאכלו של האדם הוא צומח. עכשיו, אחרי המבול, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, כל רמס אשר הוא חי לכם יהיה לאוכלה, כהרק עשב נתתי לכם את כל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מתיר לבני האדם מאז נוח, מאז אחרי המבול, לאכול בשר. ונשאלת השאלה, למה? הקדוש ברוך הוא משאיר איזשהו זיכרון מהאיסור של אכילת בעלי חיים, ונאמר, אך בשר בנפשו דמו לא תאכלו. כלומר, מה שנקרא בלשון חז"ל, איבר מן החי. כלומר, כדי לאכול צריך לאכול בצורה מסוימת, בשחיטה, לעם ישראל, או בהמתה, לעמים אחרים, אבל אסור לאכול איבר כאשר בעל החיים עדיין חי. כאילו אסור לאכול אותו חי. זה בעצם כאילו מזכרת מהאיסור שהיה לפני המבול לאכול בעלי חיים. הערה בסוגריים, יש דעות בודדות שאומרות שאדם הראשון מותר היה לו לאכול בשר, אבל מה שאמרנו עכשיו זה הפשט של התורה, וזה כפי רוב הדעות, רוב הפרשנים, רוב מי שעסק בנושא הזה, זה הפשט של התורה. אז מפני מה הותר לאדם, מותר לבני נוח לאכול בשר? אני רוצה לענות תשובה, שלפני שאני מסביר אותה, אני רוצה לתת לכם, אני רוצה להסביר משהו, משהו נקרא לזה בדרך, משהו פרשני. אנחנו חושבים בדעתנו שנוח לא רגיל לאכול בשר. אף אחד לא אוכל בשר מימי אדם הראשון ועד המבול. והקדוש ברוך הוא בא ואומר, עכשיו זה מותר לכם. כאילו, לפני כן זה היה אסור, ועכשיו זה מותר, כמו למשל שאומרים לך, אסור לך לאכול בשר עם חלב. אתה רוצה לאכול בשר עם חלב, והתורה אומרת לך אסור. אז אני רוצה לטעון שפה זה לא ככה. אלא בעצם האיסור לאכול בשר היה איסור טבעי, וגם היתר לאכול בשר אחרי המבול היה בעצם היתר טבעי. כלומר, כשם שאם אני אשאל מישהו היום, מדוע אתה לא אוכל בני אדם, כלומר, אני לא יודע אם יש דבר כזה קניבלים היום, לא יודע אם היה פעם, אבל אם תשאל בן אדם, למה אתה לא אוכל בשר של בני אדם? אז הוא יגיד לך, השתגעת? למה? מה פתאום שאני יראה באדם מאכל? באדם, בחבר שלי, מה פתאום שאני יראה בחבר שלי מאכל? הרי הוא בן אדם כמוני. מעין מה שהגמרא אומרת, מה ראית שדמך אדום מחברך? היא אומרת, זה בהקשר של שלושת העבירות שלא משנה עכשיו. יש את המשפט הזה, מה ראית שדמך אדום מחברך? לך יש דם אדום, לחברך יש דם אדום, לך יש אישיות, לחברך יש אישיות, לך יש נשמה, לחברך יש נשמה. אתה לא מעלה בדעתך לאכול שחברך יהיה מאכל. והנה, הטענה שאנחנו רוצים לטעון היא שלפני המבול, האופן שבו בני האדם הסתכלו על בעלי החיים, הייתה כמו שאנחנו מסתכלים על בני אדם. כלומר, בעלי חיים היו בעלי אישיות, בעלי חיים היו אנושיים, והיו במדרגה אנושית, תכף אנחנו נבין את זה יותר, מה הכוונה, ולכן לא עלה בדעתם של בני אדם לאכול אותם, והקדוש ברוך הוא לא אסר לאכול בעלי חיים, פשוט על האדם הראשון, אתה אוכל צומח, ברור שלא אוכל בעלי חיים, ולכן, גם עכשיו שהותר לאדם אחרי המבול לאכול בעלי החיים, לא מדובר במין יותר כזה שאומר לך, זה מותר, לך לאכול. אלא הקדוש ברוך הוא כביכול בא ואומר פה, תראו, אתם כבר לא תיבעלו מאכילת בעלי חיים. זאת אומרת, זה לא יראה ביניכם לא יראה ביניכם משהו שיש בו איזשהו בעיה מוסרית או בעיה נפשית. אתם פשוט אתם תאכלו בשר. אתם זאת אומרת, היתר הזה הוא כאילו יותר טבעי. מה פתאום אני אומר דבר כזה? מה השתנה בבעלי החיים? אז ראשית, אני רוצה לציין שלא רק, יש הרבה שינויים שקורים אחרי המבול. למשל, אחד השינויים שגם בעלי החיים אוכלים בעלי חיים, משום שבדיוק כמו שנאמר לאדם הראשון, שמאכלו זה מן הצומח, באותה פרשייה, בפרק א' של בראשית, נאמר גם כן שבעלי החיים מזונם הוא ירק עשב. ואילו פה, אחרי המבול כתוב, שבעלי חיים, הקדוש ברוך הוא אומר, אני אבוא חשבון מבעלי החיים שטורפים בני אדם. את דמכם לנפשותיכם אדרוש, מיד כל חיה אדרשנו. הקדוש ברוך הוא יבוא חשבון עם בעל חיים שטורף בני אדם. פתאום בעל חיים טורף בני אדם, הרי מאכלו זה ירק עשב, כי מובלע פה בעצם שבעלי חיים הם הופכים להיות טורפים. זאת אומרת שגם בני האדם, גם בעלי החיים, מזונם היה מן הצומח. כלומר, ביום השלישי של הבריאה ברא הקדוש ברוך הוא את הצומח. ביום השישי של הבריאה ברא הקדוש ברוך הוא גם נפש חיה, בעלי חיים, וגם נעשה אדם. ושני הנבראים ביום השישי מזונם ממשהו שנברא ביום השלישי. היום השלישי זה התשתית, זה המזון, והיום השישי נבראה הנפש של בעלי החיים, של בני האדם, ומזונם היום השלישי. ואחרי המבול, משום מה, אז בני אדם יכולים לאכול בעלי חיים, בעלי חיים מסוגלים לטרוף בני האדם, והקדוש ברוך הוא מזהיר אותם, ואנחנו מבינים שאם בעלי חיים טורפים בני אדם, אז בעלי החיים גם טורפים אחד את השני. וזה מסביר לנו למה ישעיהו הנביא, בנבואות של תיקון עולם, מדבר על כך שיום יבוא ויגור זאב עם כבש ונמר עם גדי ירבץ. כלומר, הוא רואה בשיבה של בעלי החיים אל עולם צמחוני, איזשהו תיקון עולם. אז זה הכל נובע פה. אז מה הסיפור? מה קרה בין המבול לבין אחרי המבול? הדבר הזה מוביל אותנו להסתכל בשינוי מאוד משמעותי. השינוי הזה שאני אגיד עכשיו, בכלל אני רוצה לציין שרוב הדברים שאני אומר הם בעצם על פי דברי הרמח"ל בספרו הסודי והקבלי אדיר במרום. כן, יש כזה ספר של הרמח"ל ושם הוא מרחיב מאוד על הדברים שאנחנו מדברים עליהם עכשיו. אחד הדברים שאנחנו רואים שקורה אחרי המבול זה התקצרות חיי האדם. כלומר, האדם הראשון חי 930 שנה. מתושלח שנפטר שבוע לפני המבול, חי 960, משהו כזה שנה. כלומר, במילים אחרות, אנשים נשקו אל גיל האלף שנים. ומיד אחרי המבול, מתחילה ירידה דרסטית.
האדם הראשון נתן 70 שנה משנותיו לדוד המלך?
כשאנחנו מגיעים אל האבות, אז אמנם האבות חיו מספר מופלג של שנים.
נתן האדם הראשון 70 משנותיו לדוד המלך?
זה עדיין, איך אומרים, בגובה העיניים יחסית. אם אומרים למישהו ש... נפטר בגיל 180, כמו האבות שלנו, אז כאילו אני אומר, בסדר, זה עוד, זה היה פעם, אולי, בסדר, זה יכול להיות, לא יודע, הרי בעזרת השם עוד 100 שנה אומרים שככה גם פה, אבל כשמדברים על 1,000 שנה, ברור שזה משהו אחר. ובעצם אחרי המבול, אז יש ירידה דרסטית במספר השנים. אומר הרמח"ל שאריכות ימי האדם, שאומרים לך שבני אדם חיו בין 900 ל-1,000 שנה, זה בעצם נובע בגלל העוצמה הנשמתית שהייתה לאותם אנשים. וזה בגלל העוצמה של אותה תקופה בכלל. מה זאת אומרת עוצמה נשמתית? זאת אומרת, נכון, אני גוף, גוף. והגוף שלי הוא בעצם הכלי והלבוש, והוא מכסה על הנשמה, יש לי נשמה. הנשמה זה אור אלוהי. הנשמה זה אותיות אלוהיות, זה רוח אלוהים, מיפח מהפיו נשמת חיים. והנשמה זה בעצם אפשר להגיד, זה אני העצמי, זה המלאך שבי, זה, הנשמה זה אור עצום. עכשיו, הנשמה היא התאמאמה כשהיא נכנסה בי. הגוף מסתיר אותה. ותדמיינו לעצמכם שמישהו בא ומצליח, נגיד היה איזשהו, איזה מתג שהייתי לוחץ עליו, שהוא מגביר את הכוח של הנשמה. כן? והוא מעצים אותה. תדמיינו לעצמכם כמו נורה, נורה חשמלית, שמהירה בעוצמה נמוכה. אז יש לה אור, אור חיוור, אור קטן, אור מאומאם. ויש נורות כאלה, שאתה יכול לסובב או להפעיל משהו עוד פעם, ואז הנורה דולקת בעוצמה גדולה, ודולקת בעוצמה יותר גדולה, ויותר גדולה, ויותר גדולה. אז ככה הנשמה. היא יכולה להיות, האור שלה יכול להאיר בעוצמה יותר גדולה. אומר הרמח"ל, במושגים קבליים, רק אני אומר את המושגים האלה, רק כי זה עזר לנו קצת לתפוס שיש פה משהו ממשי ואמיתי. אומר הרמח"ל, שהעולם, לפני חטא אדם הראשון, ושימו לב טוב, עד המבול, עדיין העולם נמצא באיזושהי קרבה, אל העולם שלפני החטא של האדם הראשון. לא משנה למה, למרות שהאדם הראשון כבר חטא וכבר גורש מגן עדן, עד המבול זה עדיין בתוך מסוים, באופן מסוים זה בתוך עולמו של האדם הראשון. באותה תקופה, העולם, ההנהגה האלוהית ששורה בעולם, זה ההנהגה שנקראת אריך אנפין. כלומר, זאת אומרת, אור אלוקי חזק, נגיד זה ככה, גבוה מאוד, חזק מאוד, וזה באמת גם אומר שהנשמות הן מלאות באור, כמו אמרתי, נורה חזקה מאוד. והאריכות, הרי הנשמה היא מקור החיים, ולכן החיים היו ארוכים. אני רוצה להסביר לך מה זאת אומרת אלף שנים, שאדם חי אלף שנה. כשאתה חי אלף שנה, אתה יכול להטביע חותם עצום על החיים. הרי בימינו, מי חי אלף שנה? עמים. עם. עם נותן את דברו בהיסטוריה. אחר כך הוא נעלם. עמים קמו ונעלמו. וכדי שעם ייתן את דברו בהיסטוריה, הוא נמצא בהיסטוריה איזה אלף שנה. בבל, עם רומא, העמים העתיקים. פתאום באים, ועכשיו מספרו לנו כאן, שאדם חי כחיי עם. זאת אומרת, הוא יכול, יש לו כוח נשמתי עצום, וימיו ארוכים, וכאן מגיעה ההפתעה, זה עיקר הנושא שלנו, אומר הרמח"ל, ואם הנשמות של בני האדם היו במדרגת אריך אנפין, אז הנשמות של בעלי החיים היו במדרגת זעיר אנפין. וזה דבר מופלא שבמופלאים. כלומר, אם אתה מסתכל על התייחסות התורה לבעלי החיים עד המבול, אתה מוצא כמה וכמה פליאות. ואני אציין שלוש פליאות. פליאה ראשונה היא שבכניסה לתיבה, הקדוש ברוך הוא, אומר לנוח, שני רק רגע, והיום, כן, אני קורא פרק ז', פסוק ב', כל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו. מכל הבהמה הטהורה תיקח לך שבעה שבעה, איש ואשתו. ממתי התורה תקרא לזכר ונקבה של בעלי חיים איש ואשתו? מה הקטע הזה? הגמרא שואלת, אישות ובעלי חיים? מה זה כאילו, היה שם פיל, והלך עם פילה, והם הולכים כזה שלובי זרוע, כמו זוג נכבדים? מה זה איש ואשתו? זה ממש נשמע כמו סיפור ילדים. נלך אחורה. יש סיפור שהרבה אנשים לא שמים לב אליו, אבל הוא גם כן מדהים בעוצמתו. אני קורא בחומש בראשית, פרק ב', ויאמר השם אלוהים, לא טוב להיות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. הקדוש ברוך הוא מחפש בת זוג לאדם. ומיד כתוב, וייצר השם אלוהים מן האדמה, כל חיית השדה, ואת כל עוף השמיים, והביא לאדם לראות מה יקרה לו. עכשיו אני, במקום לשאול ולענות, אני ישר מסביר לכם את הפשט. הקדוש ברוך הוא בורא בעלי חיים, ומביא אותם אל האדם, לראות איזה בעל חיים יהיה העזר כנגדו של האדם. והאדם בעצם קורא שמות, ואם נראה שהאדם קורא בשם, שמבטא את הקשר המיוחד שלו לבעל חיים מסוים, זה יהיה בן הזוג שלו, או בת הזוג שלו. בכל אשר יקרא לו אדם נפש חיה הוא שמו, האדם זה גם כן קשור אלינו מאוד, אבל שנייה אחת לא נדבר על זה. האדם קורא שמות לבעלי חיים, זה משהו מעניין, ואחרי שעוברים בעלי החיים לפני האדם, ויקרא האדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ובלשוננו, אחרי שהאדם הראשון עשה דייטים עם כל בעלי החיים, אז הוא לאדם לא מצא עזר כנגדו. כלומר, אין לא מצטער, כמו רווק זקן. הוא אומר, אני לא מצאתי אף אחת שמתאימה לי. ואז הקדוש ברוך הוא מפיל תרדמה על האדם, הוא יוצר לו יצירה מהצלע שלו, והביאה אל האדם, ואז עוד בעל חיים, שקוראים לו, עוד לא יודעים איך קוראים לו, מגיע לבן אדם, יש לו שני רגליים, יש לה שני רגליים, ויאמר האדם, וואו, זאת הפעם, סוף סוף, זאת ממש דומה לי, היא עצם מעצמה, היא בשר מבשרי. מה, אנחנו ממש נשמות תאומות. לזאת יקרא אישה. אומר אדם הראשון, וואו, אני קורא לך אישה. למה? כי את כל כך דומה לי ולי קוראים איש. וכשיש לך עוד שאין לי, היי, אישה. הוא ידע קבלה, אדם הראשון. על כן יעזור וישתביא את אמו ודבק באשתו והוא לבשר אחד. כלומר, שהתורה מציירת לנו, שבעצם בעלי החיים הייתה איזושהי מחשבה, שהם יחד עם הבן אדם, יכול להיות שהם יהיו בני זוג שלו, לנו זה נשמע קצת מוזר הסיפור הזה, אבל זה הסיפור של התורה. ואני הולך איתכם עוד יותר אחורה, בסיפור הבריאה. אתם יודעים, בסיפור הבריאה, בכל יום, כל יום זה הערה אלוהית אחרת. ואל תעלבו. אבל נכון שיש ביום החמישי את יצירת הדגים והעופות, הציפורים. אבל שמו אותי ואת בעלי החיים באותו יום, ביום השישי. היום אלוהים תוצא הארץ נפש חיה למינה, ביום השישי. בו נבראו גם בעלי החיים וגם בן אדם. זאת אומרת שכביכול, אפשר להסתכל על זה ככה, האור של היום השישי, שזה הערה אלוהית מסוימת, הוא גם יוצר את בעלי החיים, וגם אותנו, בני האדם. לא ניכנס יותר מזה. אז הראיתי לכם, שלוש מקומות לפני המבול, שהיחס אל בעלי החיים הוא מאוד מאוד אנושי. הם נבראים איתנו, הם יכולים לעבוד בני זוג אלינו, וכשנכנסים בעלי החיים לטבע, הם נכנסים איש ואשתו. שלא נדבר על הנושא של השיחה שהנחש משוחח עם האישה, אז הוא מדבר, אז נסתפק בזה. ומכאן עולה המסקנה שלפני המבול, אדם לא אוכל בעלי חיים, מכיוון שבעלי החיים הם בעלי אישיות, הוא קורא להם שמות, ולקרוא שם פירושו, שאני, אתם יודעים, זוגות צעירים, לפני שהם יולדים ילדים, הם נורא אוהבים להשתעשע עם שמות, זה נורא, נורא כיף לדבר על זה. האמת זה בעצם, בעצם זה משהו ככה מתוכם, זה לא באמת שהם, רק אנחנו יודעים, מאמינים שיש סגולה לשמות, שקוראים לך שם, זה כנראה מהותי. אבל תראו לכם זוג שרואה את הילד, ועל פי רוח הקודש, הוא יודע מה מהותו, והוא קורא לו שם לפי הנשמה. אז זה האדם הראשון, הוא ראה את בעלי החיים, והוא הבין שכל בעל חיים יש לו נשמה, והוא רואה את האריה, והוא מזהה את דמותו המרכבה, והוא רואה את האותיות שלו, והוא רואה את הכוחות שלו. הוא אומר, אתה אריה, ואתה דוב, וכולי. וברור שבן אדם הראשון לא יאכל בעלי חיים, משום שהם לא מזון. אז מה קורה אחרי החטא? אתם זוכרים את הרמח"ל בתחילת מסילת ישרים. הרמח"ל אמר שהאדם בעלייתו מעלה את העולם, ובירידתו מוריד את העולם. לא כולם יודעים שהרמח"ל במסילת ישרים, בנוסח שנקרא סדר ויכוח, מסביר את זה בצורה הרבה יותר עמוקה. הוא מביא לזה ראייה מהמבול. תקשיבו טוב. הקשר של האדם עם הברואים, עם בעלי החיים, גם אולי עם הצומח ועם הדומם, אבל בוא נשאיר עם בעלי החיים. הקשר של האדם עם הבריאה היה קשר מיסטי, פנימי, רוחני, אדיר. אני רוצה ככה בשביל לסבר את האוזן, אקריא לכם משפט של הרב קוק. אני אף פעם לא אהבתי שהיו מדברים על נוח בכאילו, לא בזלזול, אבל כאילו בהקטנה. אני לא יכול לקחת חלילה על צדיקי האמת, כמו רשי שכתב, יש דור של נשבח, יש דור של נגנאי. אבל זה רשי, אבל מי אני? אני לא יכול, אני תמיד הסתכלתי על נוח, אמרתי עצמי, הלווה והייתי נוח. כתוב בחז"ל, שנוח בא לקדוש ברוך הוא, שלא אותו, איך אני אאסוף את כל בעלי החיים? הקדוש ברוך הוא אמר לנוח, אל תדאג, הם יגיעו אליך. גם כתוב מפורש, כשהם באו אל התיבה, כן? כתוב, ויבואו, אל נוח, אל התיבה, שניים, שניים. כתוב, ויבואו. וכותב, זאת אומרת, עכשיו, מי, הוא לא תפס אותם. הם באו בעצמם. מסביר הרב קוק. אני קורא לכם משפט אחד. בנשמתו היסודית של נוח, המילה היסודית היא כנראה קשורה לספירת היסוד, אבל בנשמתו היסודית של נוח נתגלו כל יצורי העולם, כל החיים כולם. הם באו אליו אל הטבע במשיכה טבעית פנימית, כהמשכת הענף אל לשורשו. כמו ענף שנמשך אל השורש, הם התמגנטו אל נוח, בעלי החיים. כלומר, נוח היה צדיק, ובגלל שהוא היה צדיק, אז בעלי חיים, שהיו כנראה לצורך העניין, כפי שחזל אומרים, היו צדיקים, נמשכו אל נוח, כי משך הענף אל שורשו. כלומר, האדם יש לו נשמה גבוהה מאוד, בעלי החיים יש להם נשמה שהיא במדרגה אחת פחותה מאדם. אדם יש לו נשמה מעולם שנקרא אריך אנפין, לבעלי החיים יש נשמה מעולם שנקרא זער אנפין, והם נמשכים אל הנשמה הגדולה. תכף אני אסביר לכם מה זה המשכות הזאת. זאת אומרת שהיה קשר שנקרא לו עכשיו קשר מיסטי בין האדם ובעלי החיים. ולכן מה? כשאדם חטא, זה כמו שעכשיו, זה כמו, תחשבו, נגיד שאני נוח, תראו אותי, אני עכשיו נוח, ואני אוחז באצבעות שלי מיליוני חוטים, וכל חוט מחובר עליו בעל חיים, חוט רוחני אמיתי. אז אם אני עכשיו חוטא ואני יורד, אני מוריד את בעלי החיים, ואם אני עולה למעלה, אני מעלה את בעלי החיים, את הבריאה כולה. וזה הרמח"ל מדבר פרק א', בסדר ויכוח. ובעצם, הכוח הזה של בן אדם להיות קשור לבריאה, את זה הקדוש ברוך הוא בעצם עצר אחרי המבול. בואו נראה איפה זה כתוב בתורה. כתוב בתורה, יש פה פסוק שהוא מאוד מוזר. וירח, אחרי שנוח יוצא מהטבע, ומקריב קורבנות, וירח השם את ריח הניחוח. ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם. כי יצר לב האדם רע מנעוריו. ולא אוסיף עוד להקות את כל חי כאשר עשיתי, עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף ויום ולילה לא ישבוטו. הפסוק הזה מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא בעצם מבטיח שהוא לא יקלל את האדמה בעבור האדם. אבל לא ברור, למה? הרי זה בדיוק המבול. המבול זה שאתה מקלל את האדמה בעבור האדם. בגלל האדם, האדמה נתקללה. למה הקדוש ברוך הוא מונע את עצמו מהעונש הזה? אם היית אומר לי, כי הבן אדם קיבל את העונש שלו, והוא למד לקח, והוא יותר לא יחטא, אז אני מבין. אבל אתה אומר בדיוק הפוך. אתה אומר, אני לא אקלל את האדמה בעבור האדם, רק רגע, חברים. אני לא אקלל את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. אז מה, אם יש לך תלמיד שהוא עושה צרות בכיתה, אז אתה מודיע לו רק שנייה אחת, אני לא מעניש. זו. ולמה? כי אתה מלא בלגניסט, אז אני לא מעניש. מה הקשר? להפך, אם אתה בלגניסט, אז אני צריך לשים פה שוט לפני הכיתה, ולהזהיר עליו שיבוא מבול. אלא ההסבר העמוק של הפסוק הוא שהקדוש ברוך הוא פותח מהלך אחר. והקדוש ברוך הוא מנתק את הקשר בין האדם לבריאת, לטבע. ואומר בעצם עכשיו אנחנו נמצאים בשני קווים מקבילים, האדם והטבע, אין ביניהם עכשיו קשר. כדי שאתה בן אדם לא תוריד את הבריאה, אלא הבריאה תמשיך להתקיים, לכן הקדוש ברוך הוא בעצם משנה כביכול את תפקידך, אתה האדם. אתה לא עכשיו עסוק בטבע, בפנייה אל הרחב של הבריאה, אלא אנחנו עסוקים בתיקון האדם. יום יבוא, והאדם יהיה מתוקן, תכף נראה איך זה יבוא ידי ביטוי הפרשה שלנו, יום יבוא והאדם יהיה מתוקן, ואז יחזור כביכול, ייפתח מחדש הקשר הסמוי בין האדם והטבע, ויחזור התפקיד המקורי של האדם להיות קשור אל הטבע, מכיר את הטבע, קורא שמות לטבע, חי עם בעלי החיים באיזושהי הרמוניה אמיתית. בואו נתבונה, עכשיו, ואיך זה קרה? הקדוש ברוך הוא מצמצם את הכוח הנשמתי. שימו לב, אתה אומר הרמח"ל, האדם עובר ממדרגת אריך אנפין, הנשמה שלו מתכווצת למדרגת זעיר אנפין. אריך אנפין זה פנים ארוכות גדולות, זעיר אנפין זה פנים מוקטנות. מדרגה אלוקית נמוכה יותר מהירה באדם. ובעלי החיים? בעלי החיים הופכים להיות ממש כמו הדומם, כמו צמחים. חברים יקרים, מה זה בעלי החיים בשבילנו? הרי אנחנו לא מבינים. אדם יהלך בעולם ורואה בעלי חיים, הוא לא מבין מה המגוון הזה, מה ראה השם בבריאה, בבריאות האלה. יש לנו כל כך הרבה סוגי בעלי חיים, מופלאים, עם כוחות עצומים. מבחינתנו זה שעשוע. מבחינתנו בעלי חיים, זה מצוין, כי אפשר, כי זה חמוד, ואפשר להביא אותם לגן חיות. אנחנו לא, ואז בכלל זה אטרקציה גדולה להורים שיש להם ילדים, והם לא יודעים מה לעשות בחופש. אז הם הולכים לגן חיות, לראות בעלי חיים, ובעלי חיים מאוד חמודים, מפחידים, גדולים, בעלי חיים משלהבים את הדמיון שלנו, ואז אנחנו כותבים סיפורים על בעלי חיים, אבל בעצם אנחנו לא מבינים בכלל מה סודם, מה עניינם, מה תפקידם, מה העומר שלהם. תבינו את הקטע המדהים, מי שלא חי אמונה בקדוש ברוך הוא, יכול לחשוב שזה העולם, זה בעלי חיים, זה יצורים, שרק יש להם פשוט עניין לשרוד. פשוט הכלבים, החתולים, הבקר, האריות, הנמרים, כל בעלי החיים פשוט צריכים להתקיים, לשרוד. כאילו זה העולם, העולם זה משהו חסר פשר, סתום למדי. אבל למה פתאום? זה רק אחרי היציאה, אחרי הנפילה הזאת. ולכן, חוכמת ישראל, התורה הקדושה, מספרת לנו, בתהילים של דוד המלך, שכל בעלי החיים יש להם שיר הלל, וזה מתפרט בדברי חז"ל, בפרק שירה, שכל בעל חיים יש לו שירה. ובכלל, אתה, בן אדם, התפקיד שלך היה להיות המנצח בתזמורת של בעלי החיים. זאת אומרת, שימו לב טוב, זה שהקדוש ברוך הוא מתיר לנו לאכול בעלי החיים, זה לא יותר. זה ושאנחנו לא מבינים למה זה אסור. כי בעלי החיים, כמו שרואים בבנותינו הרבים, באטליז, או היום קוראים לזה משום המעדניה, בפינה של הבשר, בסופר, יש לך פוסטר ענק, שבו אתה רואה פרה, מחולקת כמו פאזל, לכל פאזל יש לו מספר. אז אנחנו לא, אנחנו מבחינתנו זה בשר, בעלי חיים, בשר, מה זה? בטח. זה היתר לאכול, היתר לאכול בשר הוא, כי באמת אנחנו לא כך מבינים מה, בעינינו זה כמו, מה ההבדל בין חיטה, בין רימון, חיטה ובשר. זה, וזה המושג שאני מתיר לך לכל בעלי חיים. אני בעצם מקטין את, 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 עוצמה, את עוצמתם הנשמתית של בעלי החיים. ואתה לא, אתה לא רואה בהם, וגם גם, גם הכוח הנשמתי שלך הוא קטן, אתה לא, אין לך קשר אמיתי ועמוק איתם. רמח"ל אומר שזה המשמעות דברי חז"ל, ואם ראשונים כמלאכים אנו כאנשים, ואם ראשונים כאנשים אנו כחמורים, ולא כחמורו של רבי פנחס בן יאיר. אז הוא אומר שחמורו של רבי פנחס בן יאיר היה חמור שהוא גלגול של חמור מפני המבול. כלומר, ולכן החמור של רבי פנחס בן יאיר הקפיד שלא לא לאכול מדגן לא מאוסר. זה לא איזה סקופ חמוד. זה מבוסס על יסודות שקשורים ליסודות האמונה. עכשיו, אני, כדי להמחיש את זה, אני חייב לקפוץ לסוף הפרשה, כדי להסביר לכם יותר את עומק העניין. בעצם מה שקורה, ואני אומר את זה בעצב רב, שאחרי המבול, נוצר איזשהו מרחק בין האדם והטבע. אתה מסתובב בטבע, והטבע כולל גם את הדומם, גם את הצומח, גם את החי. אתה מסתובב בטבע, ואתה בעצם רואה בטבע כמו תפאורה, כמו שיש הצגה. אז יש את השחקנים. השחקנים זה הסיפור האמיתי, אליהם מסתכלים, אותם שומעים. אבל יש להם תפאורה. בסדר, תפאורה. אז אנחנו בעצם, אנחנו בני אדם, זה העולם, וכל הטבע מסביבנו זה סתם תפאורה. אין לנו קשר אמיתי עם הטבע, חברי, עמוק, ולכן גם אנחנו לא משפיעים עליו. עוד כל ימי הארץ, זרע וקציר וקור וחום וקיץ וחורף לא ישבוטו. זאת אומרת, העולם הטבע הנוהג כמנהגו לא קשור אליך בן אדם. כשאני קורא את הפסוק הזה, אני תמיד ככה חושב, ככה קצת מחשבה מוזרה ועצובה, קראתי פה ושם תיאורים של יהודים שהיו במחנות הריכוז והעבודה והשמדה של הנאצים, ומחשמם. אז אנחנו רגילים לראות סרטי שואה בשחור לבן, אז זה נראה לנו כזה שהכל שם שחור לבן. אבל מי שיודע איך אירופה, איזה אירופה, אירופה זה מקום יפה, מקום ירוק. ומתארים שישבים, יוצאים בתוך מחנה הריכוז, ובחוץ יש ירוק עד, ויש פריחות, ויש זריחות ושקיעות. זאת אומרת, זה שיש רוע כל כך גדול בעולם, הטבע הוא אפתי, הוא זורם במעגלה, נאו מעגלותיה לא תדע, הטבע זורם במעגלים שלו, כאילו הפרחים של אירופה לא שמעו מהזעקות של, של הרוע. ואין קשר, הטבע הוא בטבע, הוא רחוק ממך. אז מה קורה עכשיו עם האדם? שימו לב להמשך הפרשה. בהמשך הפרשה, בעצם, עד המבול, אנחנו בעצם שומעים על האדם הראשון. ונכון, היה שושלת הבל מת, שושלת קין היא כנראה השושלת העיקרית, כאילו שושלת קין הגיעה למבוי סתום. ובעצם יש שושלת אחת, שושלתו של אדם שעברה דרך שט. ויש כאילו בעצם אדם אחד. עכשיו, נכון שהאדם הזה הוא התרבו, אבל בעצם יש אדם אחד. אז איפה נמצא הריבוי? הריבוי נמצא אצל בעלי החיים. זאת אומרת, האדם בין בעלי החיים זה כמו מנצח בתזמורת. כמה מנצחים יש וכמה כלים יש בתזמורת? בתזמורת יש איזה, אני יודע מה, איזה 50 או 100, סליחו לי על הבורות, כלים, תזמורת גדולה, פילהרמונית. ויש יש יש מלא כלים, ויש מנצח אחד, כי הוא המנצח, הוא צורך העניין לא יודע לנגן. המנצח לא יודע לנגן, אני לא יודע מה הוא יודע, זאת אומרת, אני יודע שהוא יודע המון, אבל בעיני המתבונן כמוני, שלא מבין כלום, אז מנצח יודע רק לעשות ככה, ויש המון אנשים שהם, וואלה, נגנים מדהימים, והם מנגנים. אותו דבר, האדם קורא שמות לבעלי החיים, בעלי החיים זה השירה של ההוויה, זאת הבריאה האלוקית, והבן אדם בא לעורר את כוחם של בעלי החיים, ולכן הם גם נשכים אליו, כי הם עולים אליו, כי הוא הצדיק, והם עולים לצדיק, שהוא נוח, שהוא... אבל אחרי שעזבנו את הטבע, כי ראינו שזה, לא משנה, אחרי שעזבנו את הטבע, אז הקדוש ברוך הוא בעצם בורא את העמים השונים. מנוח יוצאים שלושה גזעים, שם חם ויפת. והפרשה מתארת לנו, תיאור כפול ומשולש להתפצלות העמים. תיאור אחד זה מגדל בבל, שמתאר לנו בצורה מאוד ציורית, איך נהיים שפות ונהיים עמים שונים. יש תיאור אחר של מאלה נפצע ארץ, יש פה רשימה ארוכה של מה שנקרא בלשון חז"ל 70 אומות. בעצם יש כאן איזשהו תיאור נרחב של התפצלות העמים. כאילו בעצם, עזבנו את בעלי החיים, ועכשיו נהיה פה עמים. והעמים הם מחליפים את בעלי החיים. וכל עם יש לו שפה. שפה זה צורת הסתכלות על העולם. השפות השונות זה הגוונים השונים. עכשיו זה נורא, זה די קשה, כי זה יוביל גם למלחמות. המלחמות שעמים נלחמים יהיו מלחמות על, 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 על האופי שלהם. אבל 70 עמים. ואז פתאום נברא הצדיק, שזה אברהם אבינו. אני מאוד אוהב את הפירוש של הרב אורי שרקי, שמסביר שבעצם אחרי שנבראו 70 עמים, אז ויאמר השם אל אברהם, לך לך מארצך, ומה קורה שם? ונברחו בך, כל משפחות האדמה. מה זה ונברחו? זה מילה. למרות שישמע לכם שזאת מילה מלשון חז"ל, מהעברית החז"לית, אבל יש לה שורשים גם בעברית המקראית. ונברחו בך, פעולת ההברכה החקלאית, ונברחו בך כל משפחות האדמה, כלומר, כנסת ישראל, כמקור שהכל מתברכים ממנו ונברחים אליו. כלומר, אחרי שמתפצלים, יש את המנצח שמארגן את כולנו תזמורת, שכולם עולים ונוערים אל הצדיק, והוא, כמו שכתוב, ינערו אליו כל הגויים, אל ירושלים, אל עם ישראל. אז הקדוש ברוך הוא, אחרי שהוא בורא את העמים, אז הוא בורא את עם ישראל כדי להביא את העולם האנושי אל התיקון שלו. ישעיהו הנביא, אחרי שהוא רואה את כל העולם של התיקון, אחרי שהוא כאילו צופה את התיקון האנושי, אז הוא רואה את וגר זאב עם כבש, את השלום בין בעלי החיים, את הקשר בין האדם לבעלי החיים. הרב קוק, אני קיבצתי הרבה פסקאות של הרב קוק על בעלי החיים, כי הרב קוק הוא אחד הצדיקים שאהב בעלי חיים. מאוד. ויש פסוק באמת, אני לא זוכר אם זה בראשה או באיוב. אם אבני השדה בריתך וחיית השדה הושלמה לך. כלומר, יחזור הקשר העמוק עם בעלי החיים. והתפקיד המקורי של האדם. אני רוצה לומר מילות סיום. אז בעצם אמרנו שלפני המבול אדם בין בעלי החיים כמנצח בתזמורת, בעלי החיים עם כל הכוחות המיוחדים שלהם, הכוחות המיוחדים שלהם שהם הרבה יותר גדולים מהכוחות של בני אדם, כל מי שמכיר בעלי החיים יודע שלהם כוחות כישרונות אדירים, הם מבטאים את כוחם הנשמתי לפני המבול, אז זה, העולם זה שירת בעלי החיים, והאדם הוא המנצח, אחרי המבול יש תיקון של האדם, האדם מתפצל לכוחות שונים, ועם ישראל הוא בעצם האדם המנצח בתזמור את בני אדם, ואז לעתיד לבוא יפתח העולם של בעלי החיים של הטבע. איך זה קשור לטבעת נוח עצמה? לא ניכנס לשאלה, כאילו, מה היו החטאים של המבול? ומה היה בדיוק העונש של המים דווקא? אבל אני מדבר על ההצלה. ההצלה בדמות תיבת נוח. תיבת נוח, מה שמופלא בה, שהקדוש ברוך הוא מבקש מנוח להביא אל התיבה את כל סוגי בעלי החיים. למה זה מופלא? כי אם בעלי החיים היו סתם שרבות של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אומר לנוח, תראה, אני מציל אותך, ואז נברא עולם חדש. אז עשינו אריה בעולם הקדום, נעשה חיה אחרת, שיקראו לה שם אחר והיא תהיה אחרת. מה זה משנה? זה שהקדוש ברוך הוא צווה על נוח להתאמץ ולהביא, למרות שבסוף הם באו אליו, אבל הם באו אליו מתוך כוחו הנשמתי. וכמו שכותב כאן הרב קוק, על כוחו הנשמתי של נוח, בנשמתו של נוח נתגלו כל יצורי העולם. זאת אומרת, הנשמה שלו היא כוללת את כל הכישרונות של בעלי החיים מבחינה רוחנית. אז הם באו אליו. אז הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לנוח, נוח, אתה צריך, כמו שראיתי פעם שחנן פורט קרא לנוח, אבי החברה להגנת הטבע. אתה צריך להביא את כל בעלי החיים בדיוק כמו שבראתי. זאת אומרת, אני הולך לקלקל את הציור שלי, אבל הציור החדש חייב להיות אותו דבר. למה? כי כל קו בציור היה עמוק ומשמעותי, כל בעל חיים יש לו סוד, ואתה חייב לשמר את כל הסודות האלה. ומה שקורה בתיבה, שנוח במשך שנה שלמה, מוסר את נפשו על חיי בעלי החיים. תיבת נוח, תראו אותה כמין רחם של העולם החדש. עכשיו, יוצאים מהתיבה, זה כמו תינוק שיוצא מהרחם. וזה כמו אצלנו, נכון, אנחנו בתוך הרחם, לומדים תורה. במה אנחנו מלמדות תורה? ברחם האדם נחשף לכל הסודות של נשמתו. המלאך שמלמד תורה ברחם, זה בעצם היצירה של הנשמה. הנשמה של האדם שיודעת כל התורה שלה. ואותו דבר, תיבת נוח זה הרחם של העולם שלנו. כלומר, בתוך העולם שלנו יצא מתוך העוצמה הזאת של נוח, שמוסר נפשו בעד כל בעל חיים, כלומר, נוח יצר התקשרות עמוקה עם בעלי החיים, כפרידה לעולם העתיק, כזיכרון אל העולם העתיק. כן, זכר למעשה בראשית. ואנחנו צריכים להבין שהעולם שלנו הוא עבר סדנה של שנה שלמה, כן? בחווה של נוח, בתיבה הזאת. זאת אומרת שכאילו אנחנו בוגרי תיבת נוח, ותיבת נוח נמצאת בזיכרון, יושבת פה, מאחורי הזיכרון, כאיזשהו כמו ימי הרחם, ימי הריון, שזה זיכרון שבעצם הולך עם האדם עד סוף החיים, כי משם באנו ולשם נגיע. אני מסיים פה ואומר שיש כאן סוגיה רחבה של צמחונות, של איך זה מתגלגל אחרי זה בתורה, בתורה אחרי זה יש כל מיני אזכורים, ומצוות שקשורות לבעלי חיים, שקשורות לתפיסה הזאת, ולגילים השונים של נושא של צער בעלי חיים, ועל כל זאת צוות בהזדמנות אחרת, אבל כאן יש שורשים גדולים וחשובים ליחס לבעלי החיים. כלב זה לא רק כלב. שבת שלום לכולם.
שבת שלום, שרקח הרב.